ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. והיום שיעורו של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית. אחריו יבוא הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
בפרשת חוקת, העם שוב פעם התלונן נגד אלוקים ונגד משה. וידבר העם באלוקים ובמשה. למה הליטונו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. בפרשת שלח מצאנו שעיקר התלונה של המרגלים היה נגד תוכנית של הקדוש ברוך הוא להביא אותם לארץ ישראל. כאילו מרד כביכול בקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ואילו בפרשת קורח, המרד של קורח ועדתו כנראה היה נגד אישיותו של משה. למה תתנסו על קהל השם? ואילו כאן, בפרשת חוקת, המריבה והתלונה הם נגד שניהם. וידבר העם באלוקים ובמשה. והקדוש ברוך הוא העניש אותם, ושלח את הנחשים השרפים. וימות אמרה מישראל. ויבוא העם למשה, ויאמרו חטאנו. כי דיברנו והשם בבך. התפלל על השם, ויסר מעלינו את הנחש. והתפלל משה בעד העם. ציבור גדול נפטר, וימות עם רב מישראל, ומשה שותק. אחר כך הציבור בא למשה, ומבקש שיתפלל, מכירים בחטאם, בחטא הכפול הזה, חטאנו כי דיברנו והשם ובך, ולכן מבקשים להתפלל להשם, ויסר מעלינו את הנחש. ומשה מיד מגיב, והתפלל משה בעד העם. מצד אחד, זה מראה גדלותו של משה רבינו, שלמרות שהציבור שוב פעם התלונן, והפעם נגד השם ונגדו, מיד, ברגע שהכירו בחטאם, מיד התפלל. חכמי המוסר שואלים, למה המתין משה, עד שהציבור בא אליו וביקש. הרי ממיתותיו של אדם גדול שהתפלל על חברו. נראה בהמשך גמרות שמתייחסות לתפילות של אנשים ושל תמידי חכמים עבור אנשים יותר מסכנים, ובפרט נדבר בהמשך על תפילות עבור חולים. בחומש מצאנו כמה וכמה פעמים שאישים אחרים, חוץ ממשה, עמדו בפני מבחן כזה, כשנודע להם, כשתבוא איזה סכנה על ציבור, איך הם מגיבים. אנחנו יודעים שאברהם אבינו עמד במבחן הזה, הקדוש ברוך הוא הודיע לו על סדום, ומיד אברהם מתפלל, לא רק שהוא מתפלל, הוא חושב שאולי הוא מגזים. אייך בני השם ודברה, אייך בני השם ודברה אך הפעם, הוא חשב כביכול שאברהם ירגיז כביכול את הקדוש ברוך הוא, שהוא מרבה כל כך בתפילה, אבל בוודאי שאברהם מתפלל. מצד שני, נוח לא התפלל. ברגע שנוח שמע על המבול, הקדוש ברוך אומר לו, עשה תיבה, אז הוא מתחיל לעשות תיבה. לא מצאנו בתורה שנוח התפלל עבור הציבור. וחז"ל הסבירו לנו שאכן יש ביקורת על נוח, וכאילו יש עונש מסוים על נוח. הפסוק בישעיהו אומר, כי מי נוח זאת לי. עצם הבבול נקרא על שמו של נוח. חזל הסבירו שנקראו על שמו לפי שלא התפלל לבני דורו. כשאמר לו הקדוש ברוך הוא קץ כל בשר בא לפני. ברגע שהקדוש ברוך אמר לו קץ כל בשר, נוח היה צריך להתפלל. נוח, שהיה כזה צדיק, בדורותיו אמנם, אבל כתוב במדרש שכל אותם י"ב חודש, לא טעם שינה, לא נוח ולא בנת, שהיו זקוקים לסון את הבימה ואת החיה ואת העופות, הם כל כך השקיעו, כל כך עמלו, כדי לדאוג לזולת, מסירות נפש עבור הזולת, וזה מאוד מאוד מוזר. על הבימות הוא ריחם, דאג להם, ואילו על אנשים, בני דורו, למה לא התפלל? רב חיים שמולביץ העביר שיחה בתפשין למגימל, הנתפס, כדי להנמק למה באמת נוח לא התפלל. והוא מציע שידע שתפילתו לא תתקבל. כשם שאברהם אבינו נמנע מלהתפלל אחרי שהוא הגיע למספר 10, שהרי הוא באמת חשב שעד מספר 10 יש סיכוי שתפילתו תתקבל, אבל ברגע שהוא ידע שתפילתו לא תתקבל, אז הוא הפסיק להתפלל. ואם כן, אפשר להצדיק את נוח במידה מסוימת, ולהגיד שהוא ידע שהתפילה לא תעזור. הקדוש ברוך היה נחוש בדעתו להשמיד את העולם, גזרה היא לפניו, ולכן כל התפילות הן מיותרות. אולי כנ"ל נסביר שמשה רבינו ידע היטב שעד שבני ישראל יחזרו בתשובה הקדוש ברוך הוא לא ימחל. העונש של הנחשים יימשך עד הודעה חדשה, אלא אם כן בני ישראל יחזרו בתשובה. ממילא כרגע אין צורך להתפלל. התפילה תבוא בזמן שאפשר לתפילה להתקבל. פירוש זה, או הצעה כזאת, יכולה להסביר לנו מילה אחת שבמבט ראשון נראה לנו קצת קשה. הגמרא בברכות דף י"ב עמוד ב' אומרת משפט על הצורך להתפלל עבור אנשים אחרים. אומרת הגמרא, אמר רבא בחינינא סבא משמי דרב, כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואינו נקרא, מבקש נקרא חוטא. שנאמר גם אנוכי חלילה לי מחטאו לשם מחדול להתפלל בעדכם. בן אדם שאינו מבקש על חברו, הוא לא מתפלל. עצם זה שהוא נמנע מהתפילה, הוא כבר חוטא. אני מבין שחזל אמרו שכל אחד צריך להתפלל לטובת השני. אני יכול עדיין להבין חומרת הדבר שבעצם בזה שהוא לא מתפלל הוא חוטא. מה פירוש הביטוי בגמרא כל שאפשר לו להתפלל? יש בן אדם בעולם שאי אפשר לו להתפלל? תפילה היא אולי אימננטית לאדם, אולי היא בקשתו הפנימית של כל אחד ואחד, וודאי אפשר לבטא את זה בדיבור, כל מישהו אינו אילם. מה פירוש הביטוי בגמרא כל שאפשר לו? אז מישהו יכול להסביר שהגמרא רק התכוונה למקרה ממש קונקרטי, בן אדם שיודע שהשני, הזולת, במצב לא כל כך טוב, אז זה אפשר לו. ולפי הפירוש שהצענו, של רב חיים שמואלביץ, אני חושב שהדבר הוא יותר מדויק. כל שאפשר לו להתפלל עבור חברו, הכוונה היא שהוא אפשר שהוא יודע שיש סיכוי שהתפילה שלו תתקבל. ואם אין סיכוי, אז הוא לא נקרא חוטא. אם כן, אני יכול להסביר שגם משה במקרה הזה, גם נוח וגם אברהם, אחרי שהגיע למספר 10, לא התפללו יותר. אבל לכאורה עדיין השאלה במקום עומדת. משום שאם אנחנו נצדיק את דברי, את הימנותו של נוח מלהתפלל, אז השאלה תהיה הפוכה. אם כן, אז מה התביעה לנוח שהמבול נקרא על שמו? הימי נוח זאת לי. כנראה שהתשובה היא פשוטה. בן אדם שכואב צועק גוואלד. תגובה אוטומטית לאיזה צער שיש לבן אדם זה וינחו בני ישראל. נאנחים, צועקים, אומרים שזה כואב. מה זה אז עוזר בזמן שבן אדם אומר שזה כואב? זה לא עוזר כלום. אבל זאת תגובה ספונטנית של מי שמרגיש את הכאב. החיסרון שכנראה ראו בנוח שלא התפלל, זה שלא הרגישו שהוא מרגיש את הכאב. אמנם אברהם גם הפסיק להתפלל. והסברנו שאולי הוא הפסיק להתפלל בגלל שהוא ידע כבר שזה לא יועיל. תפילתו לא תועיל יותר. אבל אמרנו שאם זה כואב צריכים לצעוק, הוא צעק. הוא צעק יותר מדי. הוא חשש שהוא צעק יותר מדי. הוא חשב שזה הוא כבר מגזים. אז בן אדם שכבר ביטא את אמפתיה שלו, בן אדם שכבר התפלל כמה פעמים, יודע שיש גבול, יש זמן שצריכים להפסיק. אבל בלי שיתפלל בכלל, בלי שיגיב בכלל, קשה לדעת שהוא באמת מזדהה עם הצער של הזולת. משה רבינו אולי לא התפלל עד שחזו בתשובה, אבל ראינו פעם אחרי פעם אחרי פעם שמשה הרגיש את הצער של ישראל, התפלל עבורם פעם אחרי פעם. אז אולי אין תלונה, אין טענה על משה שלא התפלל, בגלל שאנחנו כבר הכרנו את הגושותיו הפנימיות על צער בני ישראל. ייתכן שיש תשובה שנייה. אולי הרשעים אין להתפלל. התפילה צריכה להיות עבור אנשים שאינם צדיקים. ועוד פעם נחזור ללשון הגמרא. כל שאפשר לו להתפלל לחברו. מה הכוונה אפשר לו להתפלל לחברו? אולי הכוונה שיש תנאי שהזולת אינו רשע. אבל אם הוא רשע אין להתפלל עליו. אלא מה יעשה? כנראה יעשה ממצים להחזיר אותו בתשובה. ינסה לקרב אותו. אברהם, בזמן שהוא התפלל, הוא התפלל, אבל דיבר על צדיקים. אני מבקש להציל, אולי להציל עם שלם, אבל בעבור הצדיקים. נוח שידע שאין צדיקים, חוץ ממשפחתו, אז הוא ראה שאין תועלת בתפילה. משה המתין עד שיבקשו ממנו מחילה. חטאנו בשם ובך. ברגע שחוזרים בתשובה מיד אפשר להתפלל. אבל לפני כן, אולי אפילו יש בעיה להתפלל. נוח עסק בבניית התיבה במשך תקופה ארוכה. לפי חז"ל, באותה תקופה הוא בנה לאין כל. כולם ראו שנוח עוסק בבניין תיבה כזאת עצומה גדולה. שאלו אותו הציבור, נוח, מה השתגעת? מה אתה עושה? ונוח אמר להם שהקדוש ברוך אמר לו, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, ואינני משחיתם את הארץ. הקדוש ברוך הוא הזהיר אותנו, ולכן הוא אמר לי לעשות תיבה. אולי על ידי הראייה של התיבה, אולי על ידי זה שישמעו את המסר של נוח, אולי הציבור יחזור בתשובה. זה תפקידו של צדיק לעשות. אבל אולי אין לו להתפלל על רשעים. עדיין אני אומר שהצעקה של הגוואלד, יכולים להבין עדיין שצריכים לצעוק. אבל תפילה על רשעים יותר פרובלמטית מאשר להתפלל תפילה ש... סתם אין לי סיכוי, אין לה סיכוי להתקבל. יהיה איך שלא יהיה, הסברנו שני הסברים למה משה נמנע מלהתפלל כאן. אבל החיוב להתפלל, החיוב להתפלל לזולת, ראינו שהיא גמרא מפורשת במסכת ברכות בצורה חריפה יותר. בצורה חריפה ביותר. כל שאפשר להתפלל... הלכה הזאת, עד כמה שאני חיפשתי, לא מצאתי אותה לא ברמב"ם ולא בשולחן ערוך. החיוב להתפלל על השני נמצא, לדעתי, רק במסגרת אחת בהלכה. וזאת במסגרת של ביקור חולים. הרמב"ם, בהלכות אבל, מביא הלכות של ניחום אבלים, ובעקבות הדינים של הלוויית המת וניחום אבלים, הרמב"ם מזכיר שאר דיני בין אדם לחברו, שאר מיני מצוות שבין אדם לחברו. אומר הרמב"ם פרק י"ד הלכה א' מהלכות אבל, מצוות עשה של דבריהם לבקר חולים, לנחם אבלים, להוציא המת, להכניס הכלה, ללוות אורחים. והרמב״ם אומר שכל המצוות האלה שהן קשורות למצוות בין אדם לחברו, כולם הם מצוות דרבנן. פירושו שיש חיוב דרבנן ספציפי על כל מעשה כזה. אנחנו נדבר בעיקר על ביקור חולים. אבל יש מצווה ספציפית. אומר הרמב״ם, זה מצווה דרבנן. ולכן בספר המצוות הרמב״ם יצא בפולמוס נגד דעת הבהג שמנע מצוות ביקור חולים כמצווה עצמאית. בשורש א', הרמב״ם משיג על הבהג ואומר שאין למנות מצוות שהן מצוות רבנן, והרי הבהג מנע את כל המצוות האלה. והרמב״ם חושב שבאמת ביקור חולים זה דרבנן. אמנם הרמב״ם מסתייג ואומר דבר אחד מאוד חשוב. אומר הרמב״ם, אף על פי שכל מצוות האלה מדבריהם, החיוב הספציפי של ביקור חולים אמנם הוא מדרבנן. אבל הרי הם בכלל ואהבת לרעך כמוך. הרי זה חלק מהמצווה של התורה, מצווה מן התורה, ואהבת לרעך כמוך. מי שמקיים ביקור חולים, אולי החיוב הספציפי של ביקור חולים הוא דרבנן, אבל מי שמקיים אותו, מקיים את המצווה הזאת, הוא לא רק מקיים מצווה דרבנן, הוא מקיים מצווה עשה דאורייתא, הוא מקיים קיום המצווה של ואהבת לרעך כמוך יש כאן. עכשיו, קצת נשתדל לבדוק מה באמת המצווה של ביקור חולים. לכאורה, הייתי אומר פשוט, המצווה של ביקור חולים היא כדי לעזור לחולה. ואיך עוזרים לחולה? ידוע שמי שמבקר אצל חולה, לפי חז"ל, לוקח ממנו חלק אחד מ-60 ממחלתו. אתה ודאי עוזר לו מבחינה בריאותית, שאתה מכיר מעליו את ה... מחלה. זה אולי בהבנה מיסטית כזאת שאתה נוטל אחד מ-60, אבל בצורה יותר פרקטית זה ברור שמי שמבקר אצל החולה אז הוא יכול לעזור לו. לסדר לו את המיטה, להביא לו דבר שהוא צריך אותו, אפילו לתת לו משהו כדי להקל מעליו, להקל מהכאבים שלו, להביא לו כדורים, כל מיני אפשרויות יש של טיפול אישי בחולה. הרמב״ם כותב, והכל זה על פי גמרות, אומר הרמב״ם שם בהלכה ב', וסליחה, בהלכה ד', שביקור חולים מצווה על הכל, אפילו גדול מבקר את הקטן. המצווה הגדולה, החשובה הזאת, היא מוטלת על כל אחד, גם גדול. מה זה גדול? ייתכן שגדול בשנים, ייתכן שגדול בתורה, גדול בחוכמה, גדול בכל מיני דברים חשובים. בכל אופן זה לא משנה. גדול מבקר אצל הקטן, בכל המובנים, מישהו גדול חייב לבקר קטן. אומר הרמב״ם, כל המבקר את החולה, כאילו נטל חלק מחוליו והקר מעליו. זה מה שאמרתי, זה על פי הגמרא, שאתה נוטל אחד מ-60. אמרתי, אולי זה רעיון מיסטי, אבל בכל אופן, כתוב במובא ברמב״ם, שאתה ממש לוקח ממנו את חוליו. ממשיך הרמב״ם, כל שאינו מבקר כאילו שופך דמים. זה שאתה לא מבקר אותו, הרי אתה לא מוריד ממנו את מחלתו. זה שאתה לא מוריד ממנו חלק ממחלתו, זה כאילו שפך דמים. משפט מאוד חמור, ביטוי מאוד חמור, לבן אדם שנמנע מלבקר חולים. אבל הרמב״ם עדיין לא כתב בפירוש מה עושים כשמבקרים חולים. והוא ממתין עד הלכה וף. בהתחלת הלכה הרמב״ם מדבר איך יושבים ליד החולה, זה כרגע לא מעסיק אותי. בסוף הרמב״ם אומר, מתעטף ויושב למטה ממרשותיו, ומבקש עליו רחמים ויוצא. למרות שהרמב״ם לא כתב שמטרת הביקור היא לסדר לו דברים, לעזור לו, להביא לו דברים, איזה טיפול, איזה עזרה פיזית, הרמב״ם אומר שההגדרה של המצווה מתעטף, מתעטף בלשוננו זה לתעטף בתלית, לשים כובע על הראש, ויושב למטה ממרושותיו, ומבקש עליו רחמים. הוא צריך להתפלל עבורו. כנראה שחלק ממצוות ביקור חולים, ואולי החלק העיקרי של ביקור חולים, זה לבקש רחמים, להתפלל. וכמובן, אני חוזר לגמרא, כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו, ולא עשה כך, נקרא חוטא. אז אולי הרמב״ם מסתכל לגמרא הזאת, ואומר זה דין של ביקור חולים, דוגמה למקרה שאחד יכול לבקש על חברו. הדברים הם יותר מפורשים בדברי השולחן ערוך. השולחן ערוך מביא הלכות ביקור חולים ביורדיה, סימן שימאמדה. והוא אומר, מתי מבקרים? ומביא בשם, והרמב"ם מביא בשם הרמב"ן, הבית יוסף שמביא את הרמב"ן. הרמב"ן בתורת האדם מצוטט כאן על ידי הרמ"א. כל שביקר ולא ביקש עליו רחמים, לא קיים המצווה. משמע שעיקר ביקור חולים, הגדרה של מצוות ביקור חולים, זה להתפלל עבור השני. כל שאפשר לו לבקש, הכוונה כנראה שהוא מבקר אצל החולה, והוא יכול להתפלל עבורו, אם הוא נמנע מהתפילה, הוא לא קיים את המצווה. זה לא רק שהוא לא הכר מחוליו וכל מי שאינו מבקרו וכו'. הוא לא קיים מצוות ביקור חולים. כנראה זאת היא ההגדרה הבסיסית של המצווה. אמנם קשה מאוד לדמיין שלא רואים את החלק הפיזי של ביקור חולים כחלק מהותי מקיום המצווה. לכאורה אין ספק שמי שעוזר לזולת בסידור כל מיני דברים, בהבאת כל מיני דברים, לא רואים את זה כחלק מהותי, יסודי מקיום המצווה, אבל כנראה שלכל הפחות לפי הרמב"ן, המצוטט על ידי הרמ"א, עיקר המצווה זה דווקא ידי תפילה. וזה יהיה יסוד של שאלה מאוד ידועה, מאוד מפורסמת, שעלתה בעידן שהמציאו את הטלפון. האם אפשר לקיים מצוות ביקור חולים על ידי הטלפון? האם בן אדם שמאיזה סיבה שהיא לא יבוא לידי החולה בעצמו, אבל ירים אליו טלפון וידבר איתו, האם בזה יוצאים ידי חובה? השאלה הזאת הוא עלתה על שולחן מלאכים. נדמה לי שהרבה הרבה הרבה פוסקים של הדור ה-20 טיפלו בשאלה הזאת. שאלה כזאת נמצאת אצל רב וייס במנחת יצחק ואצל רב אלדנברג בציצל יזר. אני אתייחס לתשובה של רמי שפיינשטיין באיגרות משה, חלק יורדיה, חלק א', סימן ריש חב ג'. טוען, אולי לא צריכים בביקור חולים לעשות כל הדברים. אמנם ביקור חולים מורכב מחלקים שונים, אבל השואל שאל, אמר שמסתמה מסתבר שלא צריכים לקיים את כל הדברים של ביקור חולים. קיום חלקי הוא גם קיים. אז אולי ביקור בטלפון יספיק כדי לקיים קיום חלקי. ולמה יש באמת קיום חלקי? אז אנחנו באמת צריכים להבין מהו בדיוק קיום המצווה. קיום המצווה סתם לשאול בשלומו? קיום המצווה לעזור לו בצורה פיזית? או קיום המצווה להתפלל עבורו? לפי מה שראינו ברמב"ן, עיקר המצווה זה להתפלל עבורו. האם אפשר להתפלל עבורו בזמן שהוא לא נמצא שם, על ידי הטלפון? לחילופין, האם יש אפשרות לעזור לו בצורה פרקטית על ידי טלפון? השאלה הזאת, כמובן, תהיה תשובה. נניח שבן אדם מבוגר, בן אדם שאינו מרגיש הכי טוב, אבל יש חולה אחר, חולה ששוכב, וקשה לו ללכת. הרי למדנו שאפילו גדול אצל הקטן, אפילו בן אדם מבוגר, חייב לבקר אצל בן אדם יותר צעיר, בן אדם אולי במעלות יותר גדולות, חייב לבקר אצל בן אדם שלא הגיע לאותם המעלות. אבל נשאלת שאלה, האם יכולים לשלוח שליח? נניח שבן אדם לא יכול לבוא, הוא ממנה מישהו שאחרת לא היה בא. בן אדם שאינו מיודד כל כך עם החולה, והוא אומר לו בשמו ללכת לבקר אותו, וכמובן הוא ממנה אותו גם כן לעזור לזולת בכל מיני צרכים פיזיים שהוא יוכל לעשות. האם אפשר בזה לקיים מצוות ביקור חולים? אם מטרת המצווה היא באמת לעזור לו על ידי סידורים טכניים, על ידי עזרה פיזית, אז סביר ששליח יכול למנות, ויוצאים בזה לכל פחות קיום חלקי. אם המצווה היא להתפלל, ואני מבקש מישהו אחר להתפלל, לכאורה התפילה שלו והתפילה שלי הן לא זהות. אני אף פעם לא יכול למנות בן אדם להתפלל עבורי, בין השאר בגלל סיבה כזאת שהתפילה שלך היא התפילה שלך, לא התפילה שלי. כל אחד מביע בתפילות שלו את הכוונות שלו, את הרצונות שלו, את הדעות שלו, את המהות שלו. ואני לא יכול להעביר את המהות שלי למישהו אחר שהוא יתפלל עבורי. ואפילו מי יתפלל, התפילה שלו היא תפילה שלו, ואני צריך להתפלל תפילה שלי. קשה להאמין שאני יכול להתפלל עבור מישהו אחר. אבל אז השאלה תהיה אם אני יכול להתפלל שלא בנוכחות החולה. האם אני יכול להתפלל בבית שלי, אם בזמן שאני מדבר בטלפון, אם לא שאני מדבר על הטלפון. הרי אנחנו כולנו מתפללים עבור חולים, ולא צריכים להיות שם. האם יש הלכה מיוחדת של ביקור חולים להתפלל דווקא בפני החולה? והאם יש מושג של ביקור חולים כזה על ידי הטלפון? רב משה אומר בין השאר, ורוצה לדייק במילים, ובכלל אני יודעתי, אומר רב משה, אין שייך לומר שהעיקר הוא בשביל התפילה. כל עניין הוא חשוב מצד עצמו. הגם כיבוד וריבוץ, הדברים, השירות פיזית, שהוזכרה בגמרא, הגמרא אומרת כאילו שפך דמים, זה מדובר לפי הפוסקים על כיבוד, ריבוץ, על טיפול שצריכים לעשות ברופא. אומר, רמי שאך יש חילוק בין תפילה לשאר העניינים. שתפילה היא מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים. אף שגם אחרים יתפללו, מכל מקום עדיף כשיש עוד מתפללים עליו. ובשאר עניינים, היא מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים. אז הוא טוען, כך טוען רמי שבאמת, אולי למנות שליח על כיבוד, על עזרה לחולה אפשר. אבל להתפלל, ואולי לפי הרמב"ן זה עיקר המצווה. אמנם רב משה אמר, אני לא חושב שאפשר להגיד שזה כל המצווה, ודאי שיש חלקים שונים במצווה. אבל החלק הזה של תפילה, שבוודאי הוא חלק מהותי, זה ודאי שאי אפשר למנות שליח. ואולי, כך אומר רב משה, וכך בעקבות פסקים אחרים, אולי דווקא צריכים להתפלל בנוכחותו של החולה, וזאת בגלל שתי סיבות. א', בגלל שאם השכינה שורה אצל חולה, אז אולי הקרבה לשכינה תעזור לתפילה. אולי התפילה תתקבל בצורה יותר יעילה. וחוץ מזה, הרי אמרנו שהתפילה זה לא סתם אמירת מילים, שאולי יש חיוב לעשות, אולי אין חיוב לעשות. התפילה, וראינו שנוח כאילו נאשם שהוא לא התפלל, אברהם שיבחו אותו שהוא כן התפלל, הרי התפילה מגלה את אמפתיה אמיתית. והאמפתיה אמיתית היא כשאתה מרגיש עמוק עמוק בצרה, בכאב של הזולת. אולי זה שאתה מבקר אצלו, הוא רואה את מצבו, מרגיש את מצבו, הרבה יותר ייצור מצב כזה, מאשר סתם לשמוע בטלפון, או לכתוב מכתבים. ובכן, אולי עדיף לקיים מצוות ביקור חולים על ידי הטלפון, בזמן שאין אפשרות אחרת. ואולי יש בזה איזה קיום חלקי. ואולי יש גם קיום בזה שאני שולח שליח. אבל הקיום האמיתי של ביקור חולים, זה אולי צירוף של כל הדברים, אבל ודאי שתפילה על הזולת, זה חלק יסודי וחשוב של ביקור חולים.
השיעור של קביעות סעודה לא הוזכר בצורה מפורשת, לא בגמרא, וכמעט לא באף אחד מן הראשונים. המשנה בעירובין, דף פי בית עמוד בית, מביאה מחלוקת ביחס לעירובי תחומין. מהו השיעור והכמות של עירובי תחומין? ובהתאם לדברי הגמרא שם, עולה שלפי רבי שמעון מדובר בארבע ביצים, ולפי רבי יוחנן בן ברוקה מדובר בשלוש ביצים. רשי ביומא בדפי עמוד א' פסק כדעת רבי שמעון שהשיעור הוא ארבע ביצים. מאידך הרמב״ם פסק כדעת רבי יוחנן בן ברוקה שהשיעור הוא שלוש ביצים. השולחן ערוך בהלכות עירובי תחומין בסימן שין סמכת הביא את דעת הרמב״ם, ובלשון יש אומרים הביא את דעת הטור. זאת אומרת שהשולחן ערוך פסק ששיעור קביעות סעודה הוא שלוש ביצים. בעקבות הדבר הזה כתבו אחרונים, כתב הרמה מפנו ועלייהו רבה במחצית השקל, שאותו דבר גם ביחס לשיעור קביעות סעודה. מרובין נלמד גם שיעור קביעות סעודה, ואם כך, השיעור של קביעות סעודה הוא 3 או 4 ביצים. יש אחרונים שאמרו לאור הדבר הזה לחשוש לא לאכול בין 3 ל-4 ביצים, כך כתב אחידה. מאידך, המשנה ברורה ועוד אחרונים אחרים הביאו רק את השיעור של 4 ביצים, זה השיעור שיותר רגילים, יותר מקובל להביא, שיעור של 4 ביצים, שבשיעור הזה מברכים ברכת המזון. אנחנו לא נדבר עכשיו על איך מחשבים את השיעור, לזה נקדיש בעזרת השם שיעור אחר, אבל באופן כללי מדובר, כשאנחנו מדברים על 4 ביצים, בערך על 224 סמק. זה השיעור למידות בנפח, אנחנו לא נתייחס כל כך עכשיו לכל המידות, אבל מדובר על מידת נפח, וקופסת גפרורים ישראלית היא חצי ביצה, היא כזית, שתי קופסת גפרורים זה ביצה, אנחנו מדברים בערך על 8 קופסאות גפרורים רגילות ישראליות. זהו השיעור שכתבו האחרונים על פי ההגדרה שנלמדה מעירובין. אמנם בשיבולי הלקט כתב בשם הרב אביגדור שהשיעור הוא שיעור אחר, שיעור של סעודת בוקר וערב. כך גם כתבו בשם הגרא, כך כתב במשנה ברורה אצלנו קופסא מחצי איף קטן כף דלת, וכך כתב החיי אדם שכך שמע מפי הגרא שהשיעור כשיעור קביעות סעודה של ערב ובוקר. איך משארים את השיעור הזה בימינו? הדבר הזה משימה מאוד קשה. גם צריך למצוא כמובן אנשים בינוניים, מי זה האדם הבינוני שנקבע לפיו את קביעות הסעודה, אבל גם יש הרגלים ויש מאכלים שרגילים לאכול מהם בכמויות שונות. יש אנשים שמורגלים בהרבה חטיפי ביניים שהם כנראה לא כמו ארוחה. יש דברים בכל מיני צורות, יש דברים מתוקים שאנשים שבעים מהם אבל אחרי זמן קצר נהיים רעבים. וצריך למדוד ארוחות סטנדרטיות לכאורה, אבל גם זה מאוד מסובך. ארוחת בוקר וצהריים וערב, ארוחות שונות. איך נמדוד? האם נמדוד את הארוחה הקטנה ביותר? אולי כבר בה יש שיעור קביעות סעודה. אם יש ארוחה אחת ביום שאוכלים אותה בשיעור קטן, אולי זה כבר נחשב ככמות של קביעות סעודה. או אולי צריך ללכת לפי הארוחה שבה אנחנו נמצאים כעת. אם אדם אוכל בבוקר, אולי אוכל עוגות בבוקר, אולי הכמות תהיה קטנה יותר כדי להתחייב בברכת המזון מאשר אם הוא אוכל בצהריים, אם בהנחה שבצהריים אוכלים כמויות אחרות. כמובן שחוץ מזה הדבר משתנה גם מארץ לארץ, וזה מן הסתם גם משתנה למעשה לפי זה. אם בארצות הברית רגילים לאכול ארוחת ערב גדולה יותר ובארץ קטנה יותר, אז מן הסתם הדברים משתנו מארץ לארצות הברית, אלא אם כן נגיד שתמיד לוקחים את הארוחה הקטנה במשך היום. בכל אופן הדבר הזה מאוד מסובך ולא פשוט, ואם אנחנו הולכים בשיעור של קביעות סעודה לפי מה שבני אדם רגילים, זה יותר מ4 ביצים, אבל לא ברור כמה זה בדיוק. זה 6, 7, 8 ביצים, משהו באזור הזה, אבל הדברים אינם ברורים לגמרי. אנחנו בעזרת השם נראה עוד שיטה נוספת, ואחריה ננסה לבאר מה לעשות למעשה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית וההלכה היומית מפי הרב יוסף צבי רימון. סיימנו. האזנתם לשידורי קשת, כל שידורי תורה מישיבת הר ציון ואלון שבות, והשתמע בקרוב.